ברוכים הבאים לעוד שבוע של שיעורי קשת, כל שידורי תורה. היום יום ראשון, והשיעור היום שיעור של הרב יעקב מידן, שיעור במגילת שיר השירים.
שלום, זה השיעור השני שלנו בשיר השירים. בשיעור הראשון עסקנו במחלוקת לגבי אישיותו של שלמה, כאשר טענתנו הייתה שיש קשר, שאמור להיות קשר לפחות, לא בהוכחה מוחלטת, אבל מן הסברה, אמור להיות קשר בין שאלת הערכת אישיותו של שלמה, שהייתה שנויה במחלוקת בין חכמינו זיכרונם לברכה, לבין השאלה אם שיר השירים הוא באמת ספר קודש. המחלוקת עם שיר השירים הוא ספר קודש או ספר חול, היא מחלוקת שקיימת במסכת ידיים, מחלוקת על פי חלק מהאוקימתות בין בית שמאי לבית הלל, אחרים טוענים שלא הייתה מחלוקת כך. בסופו של דבר, מה שגמרו את הדיון ביבנה ביום שהושיבו שם את רבי אלעזר בן עזר בישיבה, גמרו כדברי בן עזאי, שהמחלוקת הייתה על קהלת בלבד, ולא על שיר השירים, אבל מכל מקום שהייתה הכרעה ששיר השירים וקהלת באמת מטמאים את הידיים. אנחנו מכירים בעיקר את שיטת רבי עקיבא, שאומר שכל הכתובים קודש ושיר השירים קודש קודשים, אבל כאמור, הדברים מדי מחלוקת לא יצאו בתנאים, אם שיר השירים הוא בין ספרי המקרא, או ראוי להיות בין ספרי המקרא, כיוון שנכתב ברוח הקודש או לא. ואמרנו שאם אכן שלמה, אישיותו שלילית, כמו שמצאנו שרצו גם לנשל אותו בחלקו בעולם הבא, למנות אותו בחברתם של ירובעם, אחאב, מנשה, כמלכים שאין להם חלק לעולם הבא, ודעות שונות בתנאים ובאמוראים, אני מזכיר את שיטתו של רבי שמעון בר יוחאי בירושלמי, והמלך שלמה אהב נשים נוכריות, אהב ממש לזנות, רבי יוסי בן חלפתא חלק עליו שם ואמר לקרבן תחת כנפי השכינה. ראינו את דברי רב פאפה בגמרא ביבמות, ששלמה לא נשיא ולא מידי, לא נשא את הנשים, אלא רק מתוך אהבה יתרה שאהבן מעלה עליו, הכתוב כאילו התחתן בה, ושלא התחתן עם אף אחת מן הנשים האלה, לקח מואביות ולקח אמוניות ומצריות, מהנחה שגם מצרית אסורה עד שלושה דורות. וראינו עוד דעות בגמרא, אלו מתארות את שלמה יותר בחיוב ואלו יותר בשלילה. הפסק שקיבלנו בסופו של דבר היה פסקו של הרמב״ם, ש אמר, יעלה על דעתך ששלמה שנקרא ידיד השם, אומר את זה גם לשמשון, נשאו נשים נוכריות בגיותן. אבל הנחתנו הייתה שאם שלמה באמת לקח נשים גויות, שהנישואים אינם נישואים, הפסוק המכריע הוא והמלך שלמה אהב נשים נוכריות. כלומר, במושגים שלנו מדובר פה על מאהב ומאהבת ולא על בעל ואישה, אז ניתן להניח שאדם כזה, סליחה, איננו ראוי לכתוב ספר שיר אהבה בין הקדוש ברוך הוא לכנסת ישראל, וממילא לראות את זה כספר חול, ולא משנה אם כוונתו הייתה באמת משלמה כלפי אחת מנשותיו, אולי בת פרעה על פי הפסוק לסוסתי ברכבי פרעה דמיתי הכרעייתי, אולי מישהי אחרת, עדיין גם אם התכוון לכתוב על אהבת הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל, הוא איננו ראוי לעשות את הדברים האלה ברוח הקודש. ואכן ראינו גם מחלוקת, ואכן ראינו את הדיון גם באבות דרבי נתן, ואת העובדה שחכמים דנו שם על פסוקים מכתבי שלמה, פסוקים שבהחלט נראים בעייתיים, נראים קשורים אולי לכתבי חשק ולא לדברים שיש בהם רוח הקודש, כמו שמח הבחור בילדותיך ותבחה לבך בימי וחוגותיך ועלך בדרך אליבך ובמראה עיניך. וממילא ישבו לדבר כזה גם את מה שנאמר, אני לדודי ועליי תשוקתו בשיר השירים, וגם את פסוקי תיאור הזונה והמאהבת כלפי איזשהו נער במשלי בפרק ז' ואיך הדומה. ולמרות הכל פרשו את הדברים, ופרשו את הדברים כמשלים וכהסברים לדברים שבהחלט ראויים לאמר ברוח הקודש, והדבר הזה קשור להיבוא מתונים בדין, שאת זה קשרנו להחלטתם בסופו של דבר גם על שלמה, שלא לנדות אותו מחלקו בעולם הבא, אלא לראות את הצד הטוב שבו כצד שמכריע. וממילא ההכרעה, וההכרעה שמחייבת אותנו, אחד משני כינוסי החכמים החשובים ביותר שאנחנו מכירים, הכינוס שהיה של בית שמאי ובתילל בעליית חנניה מלך חזקיה בן גוריון, בפרק הראשון של מסכת שבת, משנה ה' ובגמרא עליה, ששם גזרו על 18 דברים, ויתכן על 54 דברים, כפי שמעלים פרשי המשנה על פי הגמרא. כינוס חשוב מאוד שבו השתתפו כל החכמים, ושעליו אומרת הגמרא בעבודה זרה, שאפילו אם יבוא אליהו ויאמר וינסה לבטל את זה, איננו יכול. והכינוס השני של 72 זקנים ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה, כאשר הודח רבן גמליאל מנשיאותו הדחה זמנית, ודברים שהתקבלו באותם ימים. אני מזכיר ביום שהושיבו את רבי אלעזר בן עזריה בישיבה נלמדה כל מסכת עדויות, שנחשבת החשובה שבמסכות, בחירתה והלכה כמותה. הרי באותו יום החליטו על כך ששיר השירים וקהלת מתאמים את הידיים, כלומר שהם חלק מספרי המקרא, וההכרעה הזאת כמובן מחייבת אותנו מעין כמותה. חובה כאן לציין שמחלוקת התנאים וגם מחלוקת המוראים על אישיותו של שלמה איננה עומדת בחלל הריק, היא נובעת מן המקראות בספר מלכים. ובאמת בפרק ג' כתוב, ויתחתן שלמה את פרעה מלך מצרים, ויקח את בת פרעה ויביאה אל עיר דוד, כתוב ויתחתן שלמה, כתוב ויקח, שזו ממש לשון תורה לגבי נישואין, כי ייקח איש אישה. ושם יחד נאמר, ויאהב שלמה את אדוני ללכת בחוקות דוד אביו, רק בבמות הוא מסבך ומקטיר. משמע הדבר הרע היחיד שמוצאים עליו, שהוא מסבך בבמות, ונזכיר שבתקופה הזאת במות היו מותרות, כיוון שעדיין לא נבנה המקדש, ומשחרבה שילה ועדיין לא קמה ירושלים, הותרו במות, כמו שעולה במשנה בזרחים ובמקומות אחרים. כלומר, הסתייגות ממידת חסידות. אבל לא מעבר לזה, שם אנחנו שומעים שלמה הולך לגבעון, ואת הקדוש ברוך הוא אומר לו, שאל מה אתן לך. והשלמה הוא אהובו של הקדוש ברוך הוא, למרות שכתוב שהוא לקח את בת פרעה. אבל בסוף ימיו נאמרו על בת פרעה ועל חברותיה או על צרותיה, נאמרו דברים קשים מאוד, והמלך שלמה אהב נשים נוחיות רבות ואת בת פרעה. לשון אהב, כאמור, בניגוד ללשון חיתון, משמע, כמו אצלנו, מאהב, מאהבת, כלומר משהו שאין בו נישואין. וכאן באמת נאמרו דברים קשים מאוד, מן הגויים אשר אמר אדוני אל בני ישראל, לא תבואו בהם, הם לא יבואו בכם, אכן יטו את לבבכם, אחרי אלוהים בהם דבק שלמה לאהבה. כאן משמע באמת כמו הפירושים השליליים על שלמה, כך שגם המקראות מותירים אותנו באיזושהי סתירה, שאיך ליישב אותה זה סיפור בפני עצמו, שקשור ללימוד ספר מלכים, לא נעסוק בו כרגע, אבל בהחלט הבעיה לגבי שיר השירים נותרת בעיה. בעיה קשה. והדברים גם קשורים לבניין בית המקדש ולבניין ירושלים, שאפילו עליהם מצאנו דרשות של חז"ל לגנאי. למשל, מה שאומרת הגמרא בנידה בדף עין, כתוב אחד אומר כי בחר השם בציון, וכתוב אחד אומר כי על אפי ועל חמתי הייתה העיר הזאת למן היום אשר בנו אותה עד היום הזה. כאן קודם שנשא שלמה את בת פרעה, כאן לאחר שנשא שלמה את בת פרעה. משמע אפילו המפעל הגדול של בניין ירושלים לא נזכר לזכותו של שלמה, אלא נזכר כאן כי על אפי ועל חמתי. וכך גם פסוקים על אפילו על בית המקדש נאמרו נאמרו בנושא הזה דברים קשים. אם נקרא בויקרא רבה, אמר רבי יהודה, כל אותן שבע שנים שבנה שלמה בית המקדש לא שתה בהן יין, כיוון שבנה את בית המקדש ונשא את בת פרעה אותו הלילה שתה יין. והיו שם שתי קליזמאות, אחת לשמחת בית המקדש, אחת לשמחתה של בת פרעה. וכבר כתוב, אמר הקדוש ברוך הוא, באותה שעה עלתה על דעתו להחריבו. כלומר, אמרנו שאפילו בית המקדש נותר כאן בלא דיבורי זכות, וזה מופיע במקומות רבים, גם במדבר רבה, ובמקורות רבים אחרים. כך שבהחלט הדבר הזה, היחס לשלמה איננו פשוט, וממילא גם היחס לשיר השירים. אבל כאמור, אותנו מחייבת ההכרעה, וממילא ההכרעה ששלמה היה איש ראוי, וממילא ששיר השירים הוא ספר קודש, או כשונו של רבי עקיבא קודש קודשים, ואם מסורת היא, ודאי שאנחנו מקבלים אותה, אבל דומה שלא נסתפק כאן במסורת, ונרצה להוכיח את ההכרעה הזאת גם מתוך הכתובים עצמם. ננסה להוכיח מתוך הכתובים עצמם שאכן הספר הזה הוא ספר קודש ונכתב על הקשר בין הקדוש ברוך הוא כנסת ישראל ולא משהו של שלמה כמאהב לנשיו. נביא לדבר הזה מספר ראיות. אולי לא ראיות גמורות, אבל דברים שיש בהם מעין ראיות. ונתחיל מנקרא להם כרגע, באופן אובייקטיבי, החתן והכלה. נתחיל מהדרכים שבהם מתאר החתן את כלתו. פרק ד', אינך יפה רעייתי, אינך יפה, אינך עונים מיונים מבעד לצמתך. שערך כעדר העיזים שגלשו מהר גלעד. שינך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, שכולם מתאימות ושכולה אין בהם. מר חתן צופה כאן על הר הגלעד. הר הגלעד נאמר עליו כבר בפרשת בני גד ובני רובין, והנה המקום. מקום מקנה, מקום שראוי בהחלט לגדל בו צאן. העיזים הארץ ישראליות הקדומות, לפני שהביאו לכאן את העיזים האשכנזיות, האירופאיות, היו עיזים שחורות. וכשרואים עדרי עיזים גולשים מן הגלעד אל הירדן לשתות מים, הרי רואים גלים גלים שחורים, וכך מתאר חתן את שיער קלתו, שיער שחור שגולש גלים גלים מראשה אל המשך גופה, אל גבה. ובמקביל שינייך כעדר הקצובות שעלו מן הרחצה, הקצובות זה כבשים. הכבשים היו לבנות, וכשעולים עדרי כבשים מן הירדן וגולשים לשם עדרי העיזים, הרי הוא מתאר פה שיער שחור ושיניים לבנות. כחוט השני ספרותייך ומתברך נווה כפלח הרימון רקתך מבעד לצמתך, כאן ניתן לראות אותו עולה מן הירדן למערב הירדן. הרימון, אולי משהו באזור הרימון אשר במגרון, זו שנמצא היום היישוב רימונים על כביש אלון. הוא ממשיך כמגדל דוד צברך בנוי לתלפיות. עובר עד ירושלים, מגדל דוד, חוזר לשני שדייך כשני אופרים תאומי צביה, אם נזכרנו מקודם את הרימון אשר במגרון, אולי כאן מדובר על טייבה, שנמצאת בשכנותה של אופרה, כלומר בעלייה מן הירדן להר בנימין. ממשיך לתאר איתי מלבנון קלה, איתי מלבנון תבוא, תשור עם ראש אמנה, מראש שניר וחרמון, מתאר אותה במושגים של הלבנון וראש אמנה שנמצא מצפון ללבנון. וגם המשך תיאורי הקלה אכן מתאימים לזה. בואו נראה בפרק ז', או נראה קודם בסוף, בפרק וב, יפה את רעייתי כתרצה, נווה כירושלים, שתי ערים גדולות, תרצה שנמצאת בצפון השומרון, בנחלת מנשה, נקראת על שם תרצה בת צלופחד, עיר גדולה, יפה יפייה, חשובה מאוד, הייתה אחר כך בירת שומרון, כלומר, בירת עשרת השבטים הראשונה, שם הקים ירבעם את מלכותו בתרצה, והראיה יפה כתרצה ונווה כירושלים, שוב, שערי חדר העיזים שגלשו מן הגלעד, שינה חדר הרחלים שעלו מן הרחצה, כלומר מן הירדן, שוב, כפלח הרימון רקתך, והוא ממשיך את התיאור, התיאור מגיע לפרק זין, שובי, שובי השולמית, שובי, שובי ונחזה בך, מה תחזו בשולמית כמחולת המחניים, עם שולמית, כמו ששמעתי ממורי ורבי הרבי יואל בינון, היא כמו שונמית, כלומר משונים שנמצאת ליד גבעת המורה, שנקראת אצל הערבים סלים או שולים, כן, ונון ולמד מתחלפות הרבה במקרא, הרי השולמית בגבעת המורה, כמחולת המחניים, כאן מתארת השולמית, כבת זוגו של שלמה, מחוללת במעגל או בתוך המחניים, כלומר הבנות כולן סביבה, והיא מחוללת בתוכן, כמו קלה, כאשר ראותיה מקיפות אותה, אבל כאן שולמית מגבעת המורה, כפי שאמרנו, או משונים, מתוארת כאן מחולה, שנמצאת בצפון בקעת הירדן, מחניים, שוב, אנחנו נמצאים בבקעת הירדן, מחניים בצד השני של הירדן, מקום שהיה יעקב, כאשר לאחר, כלומר, כשנאבק עם המלאך, וקרא למחניים, קרא את שם המקום פניאל, ואחר כך אנחנו ממשיכים לכמה מקומות שאולי אנחנו לא מכירים, אבל יש לנו בין השאר צברך כמגדל השן, עינייך בריכות בחשבון, שוב, אני מזכיר את מזרח הירדן ואת העיר חשבון, על שער בת רבים, שהיא רבת בני המון, הפך כמגדל הלבנון, צופה פני דמשק, רושך עלייך ככרמל, ואנחנו יכולים להמשיך, אולי נתאר גם את תמר, שנמצאת בערבה, זאת כמו תקדמתה לתמר ומקומות נוספים. הרושם הוא שהמשורר, במקרה שלנו החתן, יושב באיזשהו מקום, אולי בהר צמריים, הר בעל חצור, מקום שניתן לראות ממנו את רוב ארץ ישראל ואת כל המקומות, או כמעט את כל המקומות המתוארים כאן. והוא מתאר את קלתו כמו ארץ ישראל. ארץ ישראל, ארץ יפה, ושבחה נאמר בכמה וכמה מקומות במקרא, ויופיעה מנקודת התצפית שהזכרנו נראה בצורה מאוד מאוד ברורה, ואת קלתו הוא מתאר כמו ארץ ישראל. זה באמת יכול להיות איזשהו מתנחל שרוף ורומנטי, שמה שיש לו בראשו זה יופיה של ארץ ישראל, וכך הוא מתאר גם את קלתו. אבל מה שמסתבר אולי לא פחות, שהקלה היא באמת יפה כמו ארץ ישראל וכמו ירושלים, כיוון שהקלה היא כנסת ישראל, וגופה של כנסת ישראל היא אדמת ארץ ישראל, עם יופיה, עם כל מה שיש בה, כמובן הנשמתה של כנסת ישראל היא התורה, גופה היא ארץ ישראל, עצם אישיותה היא עם ישראל, אבל כאן כשיש תיאור גופני של הקלה, ובכן אין מתאים לתיאור גופני של קלה שהיא כנסת ישראל, מאשר הגוף הזה, כלומר אדמת ארץ ישראל כמו שמתוארת כאן. הדבר הזה כאמור ודאי אין בו ראייה גמורה, אבל לפחות שאיפה לראות באמת את הקלה לא כסתם אישה. מי האישה שתדמה לארץ ישראל כולה בכל מקום, אלא לראות אותה ככנסת ישראל. אינני בטוח, אבל יכול להיות שבילדותי שמעתי את הרעיון מהרב יואל בינון, או שהמצאתי אותו אחר כך בהשראתו. אבל נעבור לראיות אחרות. ונראה איך הכלה מתארת את עצמה. נלך לתחילת שיר השירים. וכך מתארת הכלה את עצמה בפרק א' פסוק ה'. שחורה אני ונבה בנות ירושלים, כאוהלי קידר, כראות שלמה. כבר חז"ל עבדו במדרשם על הניגוד בין שחורה אני ונבה. מושגים של יופי משתנים במשך הדורות. אצלנו אולי באמת נערה שזופה, אולי אפילו עד כדי שחרות, הדבר הזה מעיד על יופייה. היה פעם שיר כזה על סימונה בדימונה, שהיא גם שחורה וגם נבה, אני זוכר מילדותי. אבל במושגים מקראים ושל חז"ל, הלבן הוא היפה, השחור הוא המכוער, יעוין למשל בדברי רש"י, על הנה ידעתי כי אישה יפת מראה את, פרק י"ב בספר בראשית, מתאר רש"י את מה שאומר אברהם, או אברהם לשרי, אנחנו באים למקום אנשים שחורים ומכוערים, ולא הורגלו באישה יפה. וגם חז"ל מדברים על שחורה ונבה כניגוד. שחורה אני בימות השבוע, נבה בשבת, שחורה כל ימות השנה, נבה ביום הכיפורים, וכדומה. כלומר, יש כאן ניגוד, כלומר, חיסורי מחסרה והחיקטני, שחורה אני אבל נבה. וזה מקביל לתיאור, כי אוהלי קידר, כי ראות שלמה. כלומר, צריכים לקרוא את הפסוק, אם נרצה לקרוא אותו בצורה מסודרת, לא שחורה אני ונבה כאוהלי קידר כראות שלמה, אלא שחורה אני כאוהלי קידר ונבה, או אבל נבה כראות שלמה. כלומר, יש כאן ניגוד. מעין כמו שמסביר רש"י על הפסוק, אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, אבני שוהם לאפוד ואבני מילואים לחושן. יש לנו פסוקים רבים כאלה, וגם כאן שחורה אני כאוהלי קידר ונבה כראות שלמה. מה טיב הניגוד, או היכולת לקרוא את הדברים בכפיפה אחת, של שחורה ונבה על פי אוהלי קידר וראות שלמה? אם עסקנו בפסוק אבני שוהם ואבני מילואים לאפוד ולחושן, כלומר בפרשת תרומה שהיא פרשת השבוע הבא, בואו ננסה לבחון גם את אוהלי קידר וראות שלמה. יריעות שלמה אלה יריעות מלכותיות, יריעות מפוארות, שהרי שלמה הוא מלך. וכשאנחנו הולכים במשכן, זה בהחלט נראה מתאים ליריעות המשכן. המשכן עצמו הוא היריעות. נאמר למשל, ועשית את הקרשים למשכן. הקרשים אינם המשכן, הם קרשים למשכן. אבל נאמר, ואת המשכן תעשה 10 יריעות, תכלת וארגמן ותולעת שני ושש מושלר, קרובים מעשה חושב תעשה אותם. אנחנו אפילו מתקשים לתאר, היום יש לנו מכונים שונים שמתארים את זה, אבל ודאי שגם היריעות במכונים השונים לא שוו ליריעות של בצלאל ואוליאב, ויריעות יפהפיות, תכלת, ארגמן, תולעת שני, שש מושלר, יש בהם גם זהב, הקרובים ריקומים על גביהם, הכל מעשה חושב, יריעות מלכותיות יפהפיות, כמו שאכן מתאים למשכן ששוכן בו הקדוש ברוך הוא. יריעות שלמה. היריעות האלה, אגב יריעות המשכן, יש קרסי זהב יריעות השונות, יש שם 5 יריעות חוברות ועוד 5 יריעות חוברות, והיריעות מחוברות בלולאות תכלת ובתוכן קרסי זהב, דבר שוודאי מוסיף על היופי ומוסיף על תחושת המלכות שמקרינות היריעות. את היריעות האלה כידוע וכפורסם ראו מתוך המשכן בפנים, אבל היריעות כלפי חוץ היו מכוסות, היו מכוסות ביריעות עיזים, כמו שנאמר, ועשית יריעות עיזים לאוהל על המשכן. יריעות התכלת הגמר תולעת שני אלה יריעות עדינות. המשכן נמצא לנו במדבר, מלכתחילה תוכנן שיהיה שם אולי כמה חודשים, כמה חודשים התארכו ל-40 שנה בעקבות חטא המרגלים, ויריות כאלה כשנמצאות במדבר וצריכות לעמוד בסופות המדבר, בחולות, בשינויי מזג אוויר, יש להניח שהיו מתבלות וגם נעשות לא יפות, אילו היו גלויות לשמש, לגשם ולשאר פגעי מזג האוויר. ולכן אמרה התורה לשים יריעות עיזים לאוהל על המשכן. יריעות העיזים מכסות את היריעות האלה, היריעות המלכותיות נראות רק מבפנים, הן היריעות הפנימיות, מעליהן יריעות שנעשות מצמר עיזים, הרבה יותר גס, פחות יפה, אבל חזק. כבר הזכרנו שהעיזים המדבריות בתקופת המקרא היו עיזים שחורות, שערך כעדר העיזים שגלשו מהגלעד או מן הגלעד, ויריות העיזים שהגנו נראו היום בערך כמו אוהל בדואי. אולי הם נעשו בצורה יותר יפה, אבל מי שמכיר את האוהלים הבדואים, אני חושב כולנו מכירים אותם, ואולי לצערנו, הולכות ומתפשטות יותר ויותר, ותופסות יותר מקומות, אבל אוהלי היריות העיזים הבדואים, אוהלים גדולים מאוד, רחבים מאוד, ונראים באמת שחורים לחלוטין. אלה לא יריות מלכותיות, והראיה שהבאנו מקודם מן הכרסים, שהרי הכרסים שמחברים את יריות העיזים, 6 יריות מכאן ו5 יריות מכאן, הם כרסי נחושת. כלומר, המשכן כלפי חוץ לא אמור להיות כל כך יפה. הוא אמור להיות בעל מכסה חזק וטוב, וזה מתאים כאמור ליריות העיזים. מעל ומלמעלה יש לנו כמובן גג מאורות, אורות אלים מאוד עמים ואורות תחשים. האם מדובר על גג אחד או שניים, נחלקו בזה תנאים ולא ניכנס לעניין הזה. אבל יריעות העיזים שהם האוהל המרכזי שמקיף את המשכן, אוהל חזק אבל לא בהכרח יפה. הדבר הזה בהחלט יכול להיות מוסבר גם על פי שתי השקפות שיש לנו על הקדוש ברוך הוא. מצד אחד מלך, וראוי לו לשכון בתוך יריעות של תכלת והגמן, זאת שני. מצד שני, הקדוש ברוך הוא רואה, הוא מגן עלינו, הוא לא כמו מלך שיושב בארמונו, אלא הוא רואה, משה רבינו שהוא שליחו של הקדוש ברוך הוא, מחזיק בידו מטה, שהוא מקל רועים גדול, שמשה החזיק עוד כשראה את צון יתרו חותנו, אבל כאן הוא רק שליח של הקדוש ברוך הוא, והקדוש ברוך הוא כרואה עדרו יראה, בזרועו יקבץ טלאים ובחיקו יישא, עלות ינהל, הקדוש ברוך הוא מגן על עמו מפני אויביו, ממש כמו רואה שמגן על צונו, רואה מזוין אפילו, הגמרא במציע מדברת על ליסטים מזוין שעומד מול רואה מזוין, רואה מזוין הכוונה בגמרא לא ברובה אלא במקל גדול נבוט, משהו כמו המטה של משה, והקדוש ברוך הוא עומד ולוחם את מלחמת עמו מידי אויביו, והוא גם רואה, וכרואה הוא יושב באוהל רואים, כלומר אוהל מיריעות עיזים. כאמור, יש כאן גם העניין הטכני, שיריעות העיזים יכולות להגן מפני פגעי המדבר. וכאמור, זה לא בהכרח אוהל יפה. וכאן מתארת לנו הקלה את עצמה, שחורה אני אבל נווה, כאוהלי קדר, כיריעות שלמות, יסתכלו על המשכן ותראו איך מבחוץ הוא שחור ואולי לא כל כך יפה, אבל כשבאים פנימה רואים את היופי. זה מה שאמרו חז"ל, שחורה אני בימות החול, נווה בשבת. אבל גם אם לא נתייחס דווקא למדרש הזה, הקלה מתארת את עצמה שמבחוץ היא מכוערת. אבל כשמסתכלים מבפנים רואים כמה היא יפה. זה מה שאומרת, אל תראו לי שאני שחורת ששפטתי השמש. אני לא שחורה בטבעי. אני שחורה רק בגלל שבני אמי אילצו אותי לנטור את הקרמים. אבל האמת היא שבפנים אני לבנה. עד כמה באמת שחורה יכולה להגיד בפנים היא לבנה, אתאר את הדברים בתיאור של ביאליק, שאומר פעם על מישהו שהוא גלוח, כמה אותו להגיד שאיננו מקפיד במצוות, הוא גלוח, רק הוא מגדל זקן כדי להסתיר את זה. כלומר, בפנימיות שלו הוא גדול. כן, הוא גדל זקן, כלומר, גם כשבאופן טבעי שחורה, אבל הטבע הזה הוא טבע חיצוני, הוא נובע מחמת השמש, הוא איננו נובע מטבעה האמיתי, ואולי באמת יום אחד כשהיא תגיע לארמון, אולי שהיא צריכה להיות, היא תחזור להיות לבנה. לבנה ויפה. אבל כאן היא מתוארת מבחינה חיצונית כך, מבחינה פנימית כך. נו, איזו קלה תעיז לתאר את עצמה על פי יריות המשכן. ואומר כנסת ישראל, הרי קלה בשר ודם, ודאי בת פרעה, כל קלה אחרת מהאמוניות והאדומיות והצידוניות והחיתיות, לא תתאר את עצמה כמו יריות המשכן. אפילו לא קלה יהודיה, לא תעיז לעשות את זה. קלה שחתנה מתאר אותה כארץ ישראל, והיא מתארת את עצמה במקביל ליריות המשכן, אני חושב בהחלט הפסוקים נוטים כאן ונושבת הרוח שהקלה הזאת איננה אחרת מאשר כנסת ישראל. כנסת ישראל יכולה לרשות לעצמה לתאר את עצמה בצורה כזאת. שוב, אין מדובר פה על ראייה מוחצת, אבל ראייה שהיא בגדר חזי להצטרופי, לראייה קודמת, על ראיות נוספות לכך, אנחנו נדבר בעזרת השם בשיעורנו הבא. תודה רבה.